הרב בני לאו.
משלי פרק ט' פסוק ח', אל תוכח לץ פן נשנאקה, הוכח לחכם ויהווקה. ההורה החכם שלנו ממשיך להפציר בבן שלו להתבצר בעולם החוכמה. המפגש הזה בין עולם הפנים ועולם החוץ מייצר כל כך הרבה חיכוכים שמערערים את התמונה הסטרילית שבונה החכם. עם החכמים הוא איכשהו יודע להתמודד, אבל בחוץ, בחוץ יש כל כך הרבה סכנות, כל כך הרבה ליצנות, כל כך הרבה ציניות. זאת הגדולה שבאויבות. חז"ל בכמה וכמה מקומות עמדו על הסכנה הגדולה הזאת, על ההרס של הציניות, של הליצנות. ידוע המשפט שליצנות אחת יכולה לדחות 1,000 תוכחות. כל מורה מכיר את זה. אתה נכנס לכיתה, נכנס עם איזשהו לט של איזושהי בשורה שאתה רוצה להעביר מתוך עולם האמונה והלב שלך, ופתאום איזה תלמיד זורק הערה קטנה, הערה משולי הכיתה, והוא מפוגג בבת אחת את כל המשהו שניסית ליצור. זה נשק סודי של אנשים שמבקשים להתבצר מפני הביקורת ומפני התוכחה. ליצנות זאת לא טיפשות. ליצנות היא בדרך כלל אמורה להיות חכמה, חדה, היא לא אווילית. היא תמיד תמצא את נקודת התורפה של החוכמה, והיא תיכנס שם בתוך נקודת התורפה עם כל הרעל אל תוך נימי הנפש, ותפוגג כל דבר טוב. בגלל זה כנראה החכם שלנו אומר לילד שלו, אל תיפגש איתו, חבל, אין לך סיכוי. אבל מה קורה? אם החכם ממאן להיפגש עם הלץ, אז הוא בעצם חוסם את עצמו מקיום של הוראה אחרת שנמצאת בתורה. ספר ויקרא, פרק י"ט, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. והפסוק הזה הפך להיות סוג של הוראה, הוראה מחייבת שמלמדת אותנו הגמרא ובעקבותי ההלכה, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר הוכח תוכח, ואם הוכיחו ולא קיבל, יחזור ויוכיחנו, שנאמר תוכיח, הוכח תוכח, פעם, פעמיים, שלוש, מכל מקום. מצוות תוכחה היא מצווה שמחייבת מפגש. אתה לא יכול להעלות פוסט ולהגיד אני מוכיח אותך, כי זה סתם אמירה. מצוות תוכחה זה את עמיתך כשאתה רואה לו את העיניים, אתה בא במגע, אתה לא יכול לדבר עליו, אתה חייב לדבר איתו. המצווה הזאת של תוכחה נולדה מתוך המקום של האחווה, מתוך הערבות, מתוך תחושת אחריות. צריך להגיד שתמיד לצידה של מצוות התוכחה יש גם את העזרה שמונחת לצידה. אם אתה משתמש לא נכון במצווה הזאת, אתה תביא להרס. ולא תישא עליו חטא, אומרת התורה, אם אתה לא תעשה זה נכון, אז רק רע יצא מזה. צריך נורא להיזהר במפגש הזה בין המוכיח לבין המוכח. צריך לעשות משהו שהוא עולה לטוב ולא חלילה מדרדר. המדרש, מדרש ההלכה של התנאים בספר דברים, בפסקה הראשונה שלו, אמר רבי טרפון, העבודה זה לשון שבועה, אני נשבע, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. תחשבו, יושב רבי טרפון, דור אחרי חורבן בית שני, ואומר בדור שלנו, אתם רואים כל כך הרבה רוע, אתם רואים כל כך הרבה כתות וזרמים, ויש כל כך הרבה על מה להתלונן, אבל אין מי שיכול להוכיח. אומר לו הצעיר שבדור, מהמנהיגים רבי אלעזר בן עזריה, אומר העבודה, גם אני נשבע, אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחות. אנשים חסומים, אנשים לא פתוחים, אנשים לא רוצים לשמוע איזושהי תוכחה. ואז בא, צריך לומר, זה שתמיד ישמע את כל הקולות ויראה את כל הצבעים. אומר רבי עקיבא, העבודה, אם יש בדור הזה שיודע איך מוכיחים. זה כל כך יפה. הראשון רבי טרפון אומר, יש בעיה של פרקטיקה, אנשים לא יודעים להוכיח. ואז בא רבי אלעזר בן עזריה ואומר, אנשים לא יכולים לקבל תוכחות. אומר רבי עקיבא, האם יש בדור הזה מי שיודע לא שיכול להוכיח, זאת אומרת שיש לו כוח מבחינת השלטון, מבחינת השררה, אלא איך עושים את זה? איך עושים את זה נכון, אומר רבי עקיבא? הבעיה היא לא אם הצד השני מקבל את זה, והבעיה היא לא אם אתה מקבל רישיון להוכיח. האם אתה תעשה את זה בדרך שהתוכחה שלך תחלחל פנימה? ואז קופץ איש אחר, פחות מוכר לנו, רבי יוחנן בן נורי, ואומר, מעיד אני עליי, שמיים וארץ, שיותר מחמש פעמים נתקנטר על ידי עקיבא לפני רבן גמליאל ביבנה, שהייתי קובל עליו והיה מקנטרו. עכשיו זה סיפור, פתאום התברר לנו שרבי עקיבא היה בן כיתה של רבי יוחנן בן נורי, נכון, חכם שאנחנו הרבה הרבה פחות מכירים. ואותו רבי יוחנן בן נורי מספר שכשהיינו יחד בכיתה, באיזשהו גיל, אנחנו לא יודעים מתי זה, ישבנו בבית מדרשו של רבן גמליאל, רבן גמליאל היה הנשיא של יבנה, וכל פעם שרבי עקיבא עשה משהו שראוי לאיזושהי ביקורת קשה, אני, יוחנן בן נורי, אני הייתי אומר לרבן גמליאל, הייתי קובל עליו, על רבי עקיבא, והוא היה מקנטרו, מקנטרו לא במובן של להציק לו, אלא במובן של ללמד אותו מוסר. אומר רבי יוחנן בן נורי, כל כך יודע אני בו שהיה מוסיף בי אהבה, זאת אומרת רבי עקיבא שידע שאני כאילו הלשנתי, כאילו דיברתי עליו אל המורה, אל הנשיא, אל רבן גמליאל של יבנה, ואמרתי עליו דברי תוכחה והוא הנשיא היה מקנטר את רבי עקיבא, רבי עקיבא לא שמר לי טינה. כל כך יודע אני בו שהיה מוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר, אל תוכח לץ פן יסנקה, הוכח לחכם ויאבקה. כל כך יפה. רבי טרפון הראשון שם את העין שלו על החכמים ואומר, אין מי שיכול, אין כוח, אין כוח, אין שלטון. רבי לזר בן עזריה אומר, אין מי ששומע, הפער בין הפנים והחוץ כל כך קשה. ורבי עקיבא שאומר, אין מי שיודע להוכיח, הוא זה שבעצם מהווה את הדוגמה, שאם יש מי שיודע להוכיח, אז יש מי שמקבל את התוכחה. זה רבי עקיבא שלא רק אוהב אדם, אלא גם מוכן לקבל את דברי הביקורת שלהם. הדבר הזה הוא בית ספר גדול. יש לנו בתלמוד במסכת יוונות משפט שאומר הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה, רבי שמעון היה תלמיד של רבי עקיבא. רבי אלעזר אומר, כשם שמצווה לאדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה לאדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. זאת אומרת, בגלל הפסוק שלנו, אומרת שם הגמרא ביבמות סמכי, בגלל הפסוק אל תוכח לץ פן יסנאך, כדי לא להעלות שנאה, אז צריך מה שחובה, אומרת הגמרא, לא לומר דבר שאינו נשמע. זה כל כך מסובך, אתה רואה כל כך הרבה דברים ואתה אומר להגיד או לא להגיד, להעיר או לא להעיר, זה יכול להיות בזירות קטנטנות של בית, זה יכול להיות במקומות של קהילה, זה יכול להיות ברחוב, אתה מסתכל ואתה אומר מה המשמעות של ההערה שלי, היא מעוררת לטוב או מעוררת לרע, מה אתה תעשה כשאתה מעורר את התוכחה, התוכחה היא נשק, היא נשק שצריך להשתמש בה כל כך בזהירות, ואומר אחד מגדולי החכמים במזרח אירופה, שייך למשפחת החתם סופר, קוראים לו הכתב סופר, הבן שלו, אין בדברים כאלה לדיין ומורה הוראה, אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, אי אפשר לסרטט בקווים קשוחים וסגורים את ההוראות, מתי מותר להוכיח, מתי אסור להוכיח. זה קשוח במובן הזה שחייבים להוכיח, וזה קשוח במובן הזה שצריך להיזהר מלהוכיח. בתוך גבולות הגזרה האלה, אין לנו אלא מה שעינינו רואות, לפי המקום ולפי הזמן. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, כי כתוב אל תוכח לץ פן יסנאך. פסוק שלנו הופך להיות בעצם המודל שאומר תיזהרו, חייבים חייבים לדעת לדבר, ולא פחות יפה השתיקה, כי יכול להיות שהצד השני טוב לו שלא ישמע מאשר ישמע ויקלקל.